ח', והננו ממשיכים בלימודנו המרתק בפרק חלק שבמסכת סנהדרין, ואנחנו בדף צדיק ט' עמוד ב' בשורות לבריאות, בשורות הרחבות. תסתכלו בשורה הרחבה מספר 12. מה? אין לכם דפים? הנה הם הגיעו. למה אתה אומר שאין דפים? אל תסגור את הדלת, קודם כל תביא את הדפים, אחר כך תזכור את הדלת. אסור לבזבז את הזמן הזה. כן. בבקשה. אנחנו בשורות הרחבות, שורה 2, 4, 6, 7. לא. 2, 4, 5. כן, בשורות הרחבות, השורה החמישית. אמר רבי אלכסנדרי. אני חושב שהתחלנו את זה פעם שעברה. כל העוסק בתורה לשמה, משים שלום בפמליה של מעלה ופמליה של מטה, שנאמר, או יחזק במעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. רב אמר, כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה, שנאמר, פעשים דבריי, כלומר תורה, בפיך, ופצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ. רבי יוחנן אמר, אף מגין על כל העולם כולו, שנאמר, ופצל ידי כיסיתיך. אני חושב שעד כאן למדנו פעם שעברה, נכון? טוב. ולוי אמר, אף מקרב את הגאולה, שנאמר, ולמור לציון עמי אתה. אז פה נאמר דבר חשוב, והוא שהלומד תורה לשמה, מקרב את הגאולה. למה? מה הקשר בין הדברים? צריך פה להבין מה זה תורה לשמה. יש בספר הזוהר איזה מין ביטוי מפורסם, שעל ידי ספר הזוהר יצאו ישראל מן הגלות ברחמים. כן? בהדן ספרה, דהיהו ספר הזוהר, יפקון ישראל מן גלותה ברחמה. וגם הדבר מפורש במשנה, במסכת אבות. אבטליון אומר, חכמים שימו את הזוהר בדבריכם, כדי שתצאו מן הגלות. נכון? ככה? מה? כתוב. שימו את הזוהר בדבריכם. כן, איזהרו, כן, הלשון שם זה איזהרו בדבריכם. מה פירוש איזהרו? שדבריכם יהיו זוהרים. זאת אומרת שהזוהר יצא מתוך דבריכם. שמה תחובו חובת גלות. אז מה זה אומר? שעל ידי הזוהר יוצאים מן הגלות. אם כן, זה מפורש בתוך המשנה במסכת אבות. כן, יש כאלה שפירשו שהכוונה איזהרו מלשון זהירות, לשים לב לא לעשות נזק. אבל זה דרשות, אנחנו הולכים לפי הפשט. עכשיו, האם יש יחס בין שני המאמרים האלה לבין הנאמר כאן, הלומד תורה לשמה? אז כאן צריך לברר מה ההבדל מתורה לשמה לתורה שאינה לשמה. תורה לשמה זו תורה שהמטרה שלה לדעת את התורה. אני מסביר. תורה שאינה לשמה זה תורה שמטרתה לדעת את התורה. אני חוזר פעם שלישית. תורה שאינה לשמה, זו תורה שלומדים אותה כדי לדעת את התורה. ותורה לשמה זה תורה שלומדים כדי לדעת את השם. זה ההבדל. כן? איך נאמר בספר תהילים? כי אם בתורת השם חפצו. האדם רוצה תורת השם. אבל מה הוא עושה הלכה למעשה? בתורתו, יגיע יום ולילה. במקום לעסוק בתורת השם, הוא עוסק בתורתו. וזאת הבעיה, שאנשים לומדים תורה כדי לדעת מה לעשות, כדי להיות חכמים. אבל תורה שעניינה לדעת את השם, מעטים עוסקים בה. אנחנו גם בתפילת 18, אנחנו אומרים את זה, וכוננו, מה המשך? מאיתך. דעה בינה והשכל, או חוכמה בינה ודעת, לפי חלק מהגרסאות. אבל מה זה כוננו? מאיתך. ברור שאם אתה תכונן אותנו, זה מאיתך. כן? היה מספיק לכתוב, וכוננו, דעה, בינה והשכל. המאיתך בא ללמד משהו אחר. שאני רוצה דעה, בינה והשכל, כדי שנדע אותך. מאיתך חוכמה. כלומר שיהיה חוכמה שתלמד משהו עליך. שנדע מי אתה. כן. לכן הוא מבקש, נכון, אז זה בדיוק כדי לפתור את הבעיה. אז התחלנו לפני כן, אלוהינו ואלוה אבותינו, אלוה אברהם, אלוה יצחק, אלוה יעקב, אתה קדוש. אבל הוא רוצה לדעת מי זה, אלוהי אברהם, אלוה יצחק ואלוה יעקב. אז לכן הוא מבקש חנינה, וחוננו, וחינם. מאיתך, דעה, בינה והשכל, או חוכמה, בינה ודעת. זאת אומרת, איך כתוב? עת לעשות לשם, הפרו תורתך. אז מסביר הזוהר, למה הגיע, ברגע שעת לעשות לשם, שאנשים מתעסקים רק במה שצריך לעשות, זה סימן שהפרו תורתך. תורה דלעילה. תורה שמלמדת מי אתה, תורתך. כן? תורת השם חפצו. זאת אומרת, התורה לשמה היא תורה שמכוונת למטרתה שהיא דעת השם. עכשיו, רגע, לאט לאט, הכל יוסבר. עכשיו, תורה, ולמה צריך לכוון באמת לדעת השם? כי דעת השם נסתרת בעולם הזה, כמו שאתה יארת בצדק. אנחנו זרוקים בעולם הזה, בלי שנדע, מי זרק אותנו? אנחנו לא מכירים אותו. מה? למה אתה עושה לי ככה? זה אמת, לא? אתה יודע מי זרק אותך לעולם? אתה יודע מי זה לך? מה אתה נהנה? תסביר. אני שואל אותך שאלה, תענה לי, בבקשה. אתה מכיר את הנשמה שלך? לא, זהו. אז כל וחמה שאתה לא יודע מי שזרק אותך לפה. זאת אומרת, יש פה בעיה. אנחנו אומרים, כשאתה מתפלל, כך כתוב רבינו, רבי שמעון בן נתנאל אומר, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. אני יודע מי. זה בעיה. כן? אז יש פה איזשהו קושי, יש איזשהו מסך. מסך שמבדיל בין העולם לבין מי שאמר והיה העולם. אז יוצא שהעולם נמצא באיזה מצב? של גלות. נכון? אנחנו, מה? אנחנו בגלות מהבורא. אנחנו לא יודעים מי הוא. אנחנו מאחורי מסך, מסכי הטבע. אז מה צריך לעשות? צריך להביא גאולה לעולם. צריך לגאול את העולם מבדידותו, מהתבודדותו. אז איך עושים את זה? צריך לגלות את הנסתר. מי הנסתר? הקדוש ברוך הוא. הוא מסתתר בתוך עולמו. אז ברגע שאתה מגלה את הנסתר, אתה מביא גאולה לעולם. לכן כתוב כאן שמי שעוסק בתורה לשמה, מקרב את הגאולה. עכשיו זה מובן מה שכתוב בגמרא. זה אותו דבר, זה הולך ביחד. גאולת העולם, זה תלוי בגאולת ישראל. כן, כתוב ככה, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, שנאמר, ותאמר אסתר למלך, בשם מרדכי. שאני לא הבנתי את המאמר הזה בכלל, בהתחלה. האומר דבר בשם אומרו, אני הייתי אומר בעברית, האומר אמירה בשם אומרה, או המדבר דבר בשם מדברו. נכון? או לדבר, או לומר. מה זה? האומר דבר בשם אומרו. יש פה קפיצה. מפועל אמור לפועל דבור. נכון? פשוט מאוד. מה מסתיר את הקדוש ברוך הוא? העולם, נכון? שנברא בכמה? 10 מאמרות. כלומר, המאמרות מסתירות אותו. מסתירים אותו. מה גילה אותו? 10 הדיברות, נכון? אז מה זה האומר דבר? ההופך את המאמרות לדיברות? זאת אומרת, ההופך את המסך של הטבע להתגלות הבורא, מביא גאולה לעולם, כי העולם בלי זה הוא בגלות. עד כאן זה מובן? לכן, האומר דבר בשם אומרו, כלומר, המאמרות יהפכו לדיברות. לא, בשם אומרו. בשם המאמרות שנברא העולם, הוא שמה, מבטל את המסכים שבין הבורא לבין עולמו. לא, בשם אומרו. זאת אומרת, זה לא מבדיל בין הדיבור לאומר, בין המדבר לאומר. ואז הוא מביא גאולה לעולם. זאת אומרת, האדם, העולם נמצא במצב של היעדר בירירות, היעדר ודאות של נוכחות הבורא, ולכן צריך לומר דבר בשם אומרו. עכשיו, אז מה זה קשור ל... ואת אומר אסתר למלך, בשלא הקשבת. אז מה זה... מה, אז אם לא הקשבת, אז למה... אם הקשבת, אז למה לא... מה אמרו? אז ההופך מאמרות לדיברות. זאת אומרת, המגלה את מי שמסתתר מאחורי המאמרות והופך אותו לנגלה. כלומר, ההופך את הנסתר לנגלה, גואל את העולם. ממה הוא גואל את העולם? מן ההסתר. יפה. גילוי הנסתר מסתיל מההסתר. זה בדיוק העניין. מה זה האומר דבר בשם אומרו? כי יש דבר, דבר חוכמה, יכולת לחשוב. עכשיו, מי שאומר אותו בשם אומרו, אז הוא מגלה מי האישיות שמאחורי הדיבור הזה. כמו שאמרת, הנשמה. כן? זאת אומרת, עכשיו אני יודע מהי כוונת הבורא מאחורי הדבר. עכשיו, איך זה קשור לבתומר אסתר, למלך בשם מרדכי? מה היא אמרה לו, אגב, למלך? מה? על בקתן ותרש, נכון? היא אמרה, מלכי, שני האנשים האלה, בקתן ותרש, רוצים להרוג אותך. כן, איך את יודעת? מרדכי אמר לי. בתומר אסתר, למלך בשם מרדכי. עכשיו, מי הוא מרדכי בשביל אסתר? הוא הדוד. והיא, מה המלך רוצה לדעת על אסתר? מאיזה עם היא? זה הנסתר שלו. היא לא מגלה לו. עכשיו, אם היא תגיד לו בשם מרדכי, אמרה, אז הוא יגיד, זה מעניין, יש לכם יחסים קרובים, את והמרדכי היהודי הזה. אז אולי זה אומר שאת יהודייה? זאת אומרת, בזה שהיא גילתה את מה שהיה נסתר, היא הביאה גאולה לעולם. מובן? זה קשור לה, זה ההסבר, זה הדבר. גאולה זה מה שמבטל את ההסתר, מה שמבטא מגלות, כן? ההפך של גאולה זה גלות. אז אני בגלות, העולם בכללו בגלות, בגלל שאני לא יודע את מי שאמר והיה העולם. מובן?
אם אני אומר דבר
של חוכמה, אני חושף משהו נסתר. כן, כלומר, אני חושף את הרצון שמאחורי אותה חוכמה. אני מסביר לך, אני חושף את הרצון שמאחורי אותה חוכמה. אתה מבין מה שאני אומר או לא?
לא.
יש שני אופנים להתייחס אל אנשים. או כאל ישות, או כאל אישיות. בוא נגיד את זה בשפה יותר פשוטה. אפשר להתייחס אל האדם כאל משהו, או כאל מישהו. או? או, אם תרצה עוד יותר פשוט, כאל אובייקט או כאל סובייקט. תהייתי? Yeah. טוב. אם אני מתייחס אל הזולת בתור אובייקט, אני לא יודע מה מסתתר מאחורי המה שאני רואה. למשל, אם אני רואה יצור שיש לו שני רגליים, שני ידיים, רובה וכסדה, אז אני יודע שזה חייל. בסדר? במיוחד אם הוא לבוש ירוק. אם אני מדבר איתו, אני יודע שזה יוסי. יש את הבדל. נכון? לכן כשאתה בא להגיד לו, בשביל זה התגייסת, אתה כבר פונה אל יוסי. נכון? זאת אומרת שיש הבדל בין מי למה. המי זה מה שמסתתר מאחורי המה. בסדר? אתה איתי? כן. אז המה נחקר על ידי החוכמה. המי מגלה את הרצון. כלומר, להיות מי שהוא, פירוש הדבר שאני בעל רצון. אם אני רק משהו, אני גוש של חוכמה. כמו כן גם, אצל הפילוסופים, האלוהים הוא הסיבה הראשונה, הוא משהו. הקטגוריה העליונה של ההכרה. מה שאין כן, אצל הנביאים, הקדוש ברוך הוא מישהו, מישהו שמתגלה, שאומר אנוכי. אתה איתי או לא? אז מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין מה שאני אומר? אני אומר דברים פשוטים. לא, זה קשור מאוד. כלומר, עכשיו מתברר, כלומר, רגע, מתברר מי אמר, יש הבדל. כלומר, אותו דבר תורה, אותו דבר חוכמה, נאמר, שאתה תאמר, מצד עצמו יש לו משמעות אחת, כשאתה יודע מי האומר, יש לו משמעות אחרת. כי זה כבר לא הדבר, אלא זה גילוי של האישיות של האומר. ברור? לכן אצלנו, כשאתה שואל מי אמר, בעצם זה חוזר עד משה רבנו. ומשה רבנו מפי הגבורה, מפי מישהו. זה לא החוכמה של משה, אלא זה דברו של מי שאמר והיה העולם שחודר. דרך כל השלשלת שמגיע עד רבי מאיר, שאמר בשם רבי עקיבא, שאמר בשם רבן יוחנן בן זכאי. ומי הוא אומר במקרה הזה? יפה. וזה מתגלה, ואומרנו מי איתך? מה? זאת אומרת שהאישיות שלו היא התפרטות של הרצון האלוהי הכולל. כלומר, הרצון שמתגלה באישיות של רבי מאיר, זה חלק מן הרצון הכללי שמתגלה בבריאת העולם. ולכן, דרך זה, דרך העובדה שאני יודע שהמאמר נאמר על ידי רבי מאיר, אני יודע את מי שאמר והיה העולם. מובן? עכשיו זה יותר ברור? יפה. אז כדאי להתעקש. כן. הוא מגלה את הנסתר. זה בדיוק מה זה מה שהמשנה הזאת רוצה לומר. על ידי גילוי הנסתר, אתה גואל את העולם מאסתר. אז עכשיו הוא יודע את מה שהיה נסתר. כן, המלך. וזה מה שהביא גאולה. עובדה שעל ידי זה נתלו בקטן ותרש, ואז על ידי כך נרשם שמו של מרדכי בספר הזיכרונות, וזה מה שהביא לתליאתו של המן וכו'. נכון? כלומר, כל גאולה היא באה לחשוף איזו נקודה נסתרת שעד עכשיו לא הייתה גלויה. מה זה דבר תורה רגיל? שמעת דבר השם. זה התגלות דרך הנשמה שמסרה את זה. מה שאין כן, אתה לומד את הדבר מצד עצמו, אז אתה לא מגלה את הכוונה שמאחורי הדברים, אתה רואה את עצם הדברים. זה כמו שלמשל, כשאתה מגלה את חוק הגרביטציה, אז אתה יודע שהתפוחים נופלים, רק אתה לא יודע למה. כי אתה לא יודע מה כוונת הבורא מאחורי החוכמה הזאת. זה מדרגות, כן. כן, הביטוי האופטימלי זה גאולת עם ישראל. עם ישראל נגאל מהגויים, אז בכלל יש שפע גדול של תורה שמתגלה. יצאנו ממצרים, ניתנה תורה שבכתב. יצאנו מבבל, ניתנה תורה שבעל פה. יצאנו מרומא, ניתנה תורת הקבלה. כל פעם יש שפע של גילוי שבא בעקבות גאולה. כל פעם משהו נכתב גם. כן? יצאנו מהמדבר, נכתב ספר התורה. יצאנו מבבל, נכתבה מגילת אסתר. יצאנו מגלות אדום, נכתבה תורת הרב קוק. כל פעם יש גילוי כזה. גם, זה גם נכון. מבחינת תורה, אני אומר, תורת הרב קוק. ככה מסביר הרב צבי יהודה בהקדמת תורות התורה. מי שלא מאמין לי. כן. כן. נתגלה. לא, זה ניוטון, כן. איזק ניוטון. לא. בגלל שגם ניוטון, הוא לא אמר את זה בשם אף אחד. לכן באמת חוק הגרביטציה זה בכלל לא משנה מי היה ניוטון מבחינתו. התפוחים נופלים בין שניוטון גילה את זה, בין שלו, וזה גם, והם יפלו אותו דבר אם זה יתגלה על ידי מישהו אחר. נופלים, לא רחוק מן העץ. כן. מה?
איזה רצון אלוקי התגלה כשאסתר אמרה בשם מרדכי?
מה נתגלה כשאסתר אמרה בשם מרדכי? הרצון של הקדוש ברוך הוא לגאול. לחשוף את הזהות, כי הרי הוא לא יודע אם היא יהודיה או פרסייה או בבלית או יוונית וכדומה. הוא לא יודע מי היא. זה לא שהוא לא יודע מה היא, כי מה היא הרי הוא מכיר. היא אשתו. כן? אבל הוא לא יודע מי היא. זאת אומרת, הנקודה האלוהית שבה הוא לא מכיר. הנקודה האלוהית זה האישיות. אם היא ידע שהוא יהודיה, אז הוא, יש לו גילוי השם דרך זה. בואו. נו, זה אבטליון אמר. זה לא אותו דבר. לא, 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 לא. אם זה אבטליון שאמר את זה, אז זה נכון באופן אחר, מאשר אם זה מישהו אחר שאמר את זה. כי מה שאותו מאמר בפיו של אבטליון, יש לו משמעות אחרת מאשר אם הוא בפיו של הלל, למשל. בסדר? טוב. כן. מה קודם למה? אם גאולת ישראל או גאולת העולם? מה? מה אתה אומר? אבל הוא שואל אותי, לא אותך. מה? גאולת ישראל קודמת. על ידי גאולת ישראל העולם כולו נגאל. לכן אמר יעקב אבינו, לישועתך קיוויתי השם. אז מי צריך ישוע שם? הקדוש ברוך הוא צריך ישוע, אם לא צריך להגיד לישועתי קיוויתי השם, אלא לישועתך. ולכן, כיוון שאני מעוניין בישועתך, אז תושיע אותי. כי אם תושיע אותי, אתה תיוושע. מובן? נכון? לא, זה הכוונה. מה הכוונה? כן. במקורות שמה? שגאולת ישראל קודמת? כן. כתוב, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. והיו לי לעם ושכנתי בתוכך. או למשל, ואשך לי גוי גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. או, והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה להר השם אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. או, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה וגבורה וכו' וכו', ושפט בין הגויים, והוכיח במישור לנד וארץ, והיכערת בשבט פיו, ורוח שפתיו, ימית רשע. לא יראו ולא השחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. מובן? טוב, כן. כן, נכון, אפשר להגיד את זה. כן, נו, מה השאלה? הגאולה היא נקודת התחלה, זאת אומרת, כל זמן שלא הגענו לגאולה, אנחנו בפרה-היסטוריה. כי כל זמן שאנחנו לא בגאולה, אנחנו בעולם לא נורמלי. עולם שבו יש גלות, שבו יש מלחמות, שבו יש צרות, איך אפשר ככה לחיות? מחלות. זה לא נורמלי. קודם כל, תן לי לשקוט. וישב ישראל ושקט ושענן ואין מחריד, ואז אפשר סוף סוף להתחיל את ההיסטוריה. ברור? אנשים חושבים, ימות המשיח זה איזה מין אחרית. זה מין ציפייה של מוות בעצם, לפי זה. כן? זה לא כך. עם הגאולה מתחילים לחיות. מובן? כן.
למה
אפשר גם את זה להגיד, זה פשוט השפה של חזל. טוב, עכשיו בוא נמשיך. אמר ריש לקיש, כל המלמד את בן חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר, ואת הנפש אשר עשו בחרן. כלומר, אף על פי שזה לא הבן שלי, אבל כיוון שאני לימדתי אותו, אז זה כאילו הוא הבן שלי, ואת הנפש אשר עשו בחרן. רבי אלעזר אומר, כאילו עשאן לדברי תורה עצמן, כלומר עשאן את הדברי תורה עצמן, שנאמר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, אתם עושים את דברי הברית. רבה אמר, כאילו עשאו לעצמו, שנאמר, ועשיתם אותם, אל תקרא אותם אלא אתם, כלומר אתם עושים את עצמכם. טוב, אתם רואים פה ששלושה מאמרים, אחד שמדבר על היחס בין אדם לחברו, השני בין אדם למקום, השלישי בין אדם לעצמו. זה חלוקה שאנחנו מוצאים אותה בהרבה מאוד מאמרים של חז"ל, שהאתגר של פעולת האדם הוא משולש. אחד כלפי חברו, אחד כלפי המקום, ואחד כלפי עצמו. ודווקא באיזון בין שלושת המגמות האלה, אז נמצאת הנקודה האלוהית באמת. כן, זה מעניין לפי זה שבין אדם למקום, בתפיסה הזאת, זה רק אחד משלושת הממדים של גילוי האלוהות. אבל האלוהים נמצא בנקודת המפגש של שלושת הנתונים האלה, העריך בזה הרבה המהר"ל בהקדמתו לספר דרך חיים. עד כאן מובן? ששלושת המאמרים, כל אחד מדבר על, ממד אחר. כן? כאילו ילד, בין חברו, כאילו ידו, זה בין אדם לחברו. כאילו עשם לדברי תורה, זה בין אדם למקום. עשם לדברי תורה, זה בין אדם למקום. וכאילו עשאו לעצמו, זה בין אדם לעצמו. ואז כל אחד מהחכמים, לפי הנקודה שאליה הוא ירגיש במיוחד, ידגיש את אותה נקודה. כן. עכשיו בואו נראה קצת יותר. מה זה, אם חוזרים למאמר של ריש לקיש, כל המלמד את בין חברו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. אפשר להבין את זה במיוחד אצל ריש לקיש. שריש לקיש למד תורה לא מפי אביו, אלא מפיו חברו. מפי חברו, נכון? לא, לא, לא יכול להיות שיש אדם בלי אבא. מה? מה? משהו אחר, רגע, אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. אז אני מדבר עכשיו על זה שריש לקיש אומר, כל המלבד את בן חברו תורה, כאילו עשרו, ריש לקיש באופן אישי באמת עבר חוויה כזאת, שמי שלימדו תורה היה חברו, רבי יוחנן. כן, אבל מה זה עניין הזה של כל המלבד מחברו תורה כאילו ילדו? או כאילו עשאו. יש, השאלה איך מסתכלים על הנפש. הנפש היא סוג של, אפשר לומר, טוב, זה ויכוח מן הפילוסופים, אבל יש כאלה שהסבירו גם הרמב״ם במיוחד, שהנפש היא סוג של פוטנציאל. כלומר, איך הם אמרו את זה בימי הביניים? הנפש המשכלת, הכנה בנפש הבהמית לקבל המושכלות. איך הם אמרו? הנפש המשכלת, כלומר, שהיא משיגה את האלוהות, שהיא הנצחית, היא בתחילת דרכה רק הכנה. מה זה הכנה? פוטנציאל. בתוך הנפש הבהמית, כדי לקבל את המושכלות, ואם היא תקבל את המושכלות, אז היא תהיה נצחית. זה השיטה של חלק מהפילוסופים. אז במובן הזה אפשר לומר שאם אדם מלמד את בן חברו תורה, אז הוא מוציא אל הפועל את נפשו, ואז הוא נותן לו מציאות יותר ממה שאביו נתן לו מציאות, כי אביו נתן לו חיים ביולוגיים. כן, הוא נותן לו חיי נצח, אז כאילו ילדו. אז אם זה כך, אפשר לצייר את אילן היוחסים של בני אדם בשני ציורים אפשריים. יש מי הוליד את מי, כן? פלוני התחתן עם פלונית והולידו אדם פלוני. זה אפשרות אחת. אפשר גם לראות אשכולות של נשמות. כן? כלומר, מי הוליד את מי במובן הרוחני של המילה. למשל, באטלסים לתורה שבעל פה, אז מראים לכם מי היה תלמיד של מי וכו'. אז אפשר באמת ככה אולי לראות את הדברים האלה. יש כמין היררכיה בין הנשמות, שבאה מזה שאחד לימד את השני. ואז יוצא שנגיד על משה רבנו, אפשר לעשות אשכול גדול של מיליארדים של נשמות שקשורות זו בזו. עכשיו מה אנחנו מרוויחים מזה? שאם אחד מהם מצליח, אז הוא מעלה איתו את כולם. כי הם חלק ממנו. נכון? אם יש לך מערכת שלמה, שעשויה מהרבה גלגלי שיניים, אז אחד הגלגלים זז, הכל זז. פשוט מאוד. כן, ומכאן גודל האחריות של כל אחד על הכל. כן? על כל חבירה ועל כל עם ישראל ועל כל העולמות, בסופו של דבר. כן. זה בדיוק העניין. מכאן למדנו שאברהם כאילו עשה אותם, את הנפש אשר עשו, למרות שהם לא היו צאצאים ביולוגיים שלו. אגב, אצל אברהם זה יותר חזק, כי זה היה אפילו עוד לפני שהיה עם ישראל. עכשיו אנחנו בתוך האומה הישראלית מחזקים את הקשר בינינו בשני אופנים, גם בקשרי משפחה וגם בקשרי חוכמה. כן. רבו, עשהו. זה שהוא באמת רבו. כן. איך זה יכול להיות? איך אדם יכול ללמוד תורה בלי רבו? זה לא מוציא לפועל. זה לא מוציא לפועל. אם אדם לומד תורה בלי רב, אז זה לא מוציא אותו לפועל, זה לא תורה. אז זאת אומרת שיש לו שני הורים, אז יש לו שני הורים, שני אבות. בעוד שבבחינה ביולוגית אי אפשר שיהיה לאדם יותר מאב אחד ומאם אחת, בתחום הרוחני כנראה שאפשר הרבה. אפשר הרבה. כן, אבל מה זה עשו? אז כתוב שם ויית נפשה דשעבידו לאורייתא בחרן, שאברהם ושרה היו מלמדים אלפי בני אדם את אמונת הייחוד, למרות שאלה לא היו צאצאיהם. כן? או כאילו, עכשיו, רבי אלעזר אומר, כאילו עשאן לדברי תורה, שנאמר, ושמרתם מדברי הברית הזאת, ועשיתם אותם. מה זאת אומרת? שאני עושה את הדברי תורה כשאני לומד לשמה. פשוט מאוד. אני חושב שלמדנו את זה באורות התורה. שמאחר ודברי תורה עניינם להתגלות, אז ברגע שאני לומד תורה, אני מגדיל את דברי התורה עצמם. כי אינו דומה האופן של המפגש שלי עם האור העליון, לבין האופן שחברי נפגש עם האור העליון. יוצא לפי זה, שכאשר אני לומד תורה, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שהתורה נלמדה באופן הזה. ואז יוצא, שנגדלתי את התורה ממש. וזה המשמעות של מה שאומרים, תורה לשמה לשם התורה. שאתה כאילו עושה טובה לתורה בזה שאתה לומד אותה. וזה שוב שונה מחוק הגרביטציה של ניוטון. כן, כי גם אם ניוטון לא מגלה את זה שהתפוחים נופלים, הם ימשיכו ליפול בכל זאת. יש לנו אפילו עדויות היסטוריות שתפוחים נפלו עוד לפני שניוטון גילה את זה. או? זה באמת, נכון. יש לנו ציורים אפילו שציירו אז של תפוחים שנופלים. מה? לא, לא, תפוחים. תפוחים. כן? שנאמר, רפדוני בתפוחים. סמכוני בשישות, רפדוני בתפוחים. משום שהתפוחים נפלו. זאת אומרת שמה שאין כן, אם אני לא לומד תורה, אז התורה הזאת לא נלמדת, אז היא גם לא קיימת. האופן הזה, הצד הייחודי הזה, לא היה בכלל מתגלה בעולם. לא היה בא לידי ביטוי. לכן זה נקרא כאילו עשאן לדברי תורה. את דברי התורה עצמם, כן, כן, בדיוק. שנאמר שנותן את הברית הזאת ועשיתם אותם. רבא אמר כאילו עשהו לעצמו, כאילו הוא עשה את עצמו האדם. למה? שנאמר ועשיתם אותם, אל תקרא אותם אלא אתם, שם כתוב בלי וב. זאת אומרת שכשאני לומד תורה אני עושה את עצמי, אני יוצא מן הכוח אל הפועל. זה פה מדובר כשאני מלמד את בן חברי. כלומר, כיוון שאני מלמד את בן חברי, אז משהו בי עכשיו עובר דרכי. משהו עובר דרכי. אגב, זה שמעתי מכמה אנשים שמלמדים תורה, שהם אומרים שבשלב מסוים של הלימוד הם שמים לב שמי שמלמד זה לא הם. כשאדם מלמד תורה, אם הוא מלמד תורה באמת, אז הוא מגלה שמי שמדבר זה לא הוא. זה הקדוש ברוך הוא. אבל זה עובר דרכו. כן? זה יוצא לפי זה שהתלמיד, מה הוא עשה לרב? הוא יילד אותו. התלמיד הוא סוג של מיילדת. כן, כתוב, ויאמר מלך מצרים אל המיילדות העבריות, המיילדות, שמה כתוב בלי וב. אז זה אותיות התלמיד. התלמיד הוא המיילדת של רבו. כי הוא מוציא אל הפועל דבר שעבר דרכו. כמו שהיולדת, גם כן, היא לא יצרה את הילד, אלא זה עבר דרכה. אז זה בדיוק ההפך מה שמקובל בפילוסופיה היוונית. בפילוסופיה היוונית, אדון כל הפילוסופים, שמו היה סוקרטס, אמא שלו הייתה מיילדת במקצוע. אז הוא אמר, אמא שלי הייתה מיילדת גופים, ואני מיילד נפשות. כלומר, הרב הוא המיילדת של התלמיד בפילוסופיה היוונית, זה סוג של גאווה. מה שאין כן, בישראל זה סוג של ענווה. כי מאחר והתלמיד הוא המיילדת, אז יוצא שהרב אין לו כל מעלה מצד עצמו, אלא מצד מה שעובר דרכו. ומכאן להבדל בין מתן תורה בהר סיני לבין מתן התורה בהימלאיה. הר סיני, כתוב משה קיבל תורה.
מסיני.
אז עליי כתוב מהשם. זה ששואל המערב. אז עליי כתוב משה קיבל תורה מהשם. מה זה מסיני? מה פתאום הוא קיבל? סיני נתן את התורה? אלא הכוונה ממדרגת סיני. כלומר, מהעובדה שהוא היה ענב. כן? סיני הרי זה סימן לענבה וכדומה. אז זאת אומרת שמשה הוא קיבל בגלל שהתכונה שלו זה להיות מקבל. זאת אומרת, לא גדלותו של משה עושה אותו למעביר התורה, אלא אדרבה, ענבתו של משה עושה אותו ראוי לקבל את התורה. לעומת זה, אם התורה הייתה ניתנת בערי ההימלאיה, הקדוש ברוך הוא אומר, תצאו ממצרים, ניפגש באברסט. אז מה זה היה אומר? זה היה אומר שהמאורה הוא מאורה אדיר, ענק, שאני לא יכול לעמוד מולו, אין לי כל יכולת להתמודד עם זה. אבל עכשיו לא אומרים לך, לא, פה לא מדובר על משהו שהוא גדול, אלא משהו שצריך לעבור דרכך. לכן דברי תורה נמשלו למים, שמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, ככה דברי תורה מתקבלים, אלא על מי שדעתו שפלה עליו. יוצא לפי זה שמה עושה את האדם לגדול בישראל? לא זה שיש לו הרבה תלמידים. כלומר, אצל הפילוסופים, אתה רוצה לדעת איך אתה יודע שהפילוסוף הזה הוא גדול? יש לו 1,000 תלמידים. הוא גדול מאוד. בישראל זה הפוך. תראה האדם הזה כמה גדול, ממי הוא למד. לכן הוא נקרא תלמיד חכם. תלמידי חכמים. הוא גדול בגלל מי שהוא ממנו למד. ואז, מה? יפה. זה גדלותו. מה אכפת לנו מי היה רשי? מה שחשוב זה מה שרשי אומר. ומה שרשי אומר זה אפילו לא רשי שאומר אותו. נובן? לכן, אפשר לומר, כל המלמד בין חברו תורה הופך את עצמו לצינור, ואז הוא עושה את עצמו על ידי זה. הוא זוכה מכוח זה שהוא מלמד. נובן? טוב. אז זה מה שנאמר.
הוא עושה את עצמו ללא עצמו.
נכון. וזה עצמו. את תראה אותה מילה, את אמר רבי אבו, כל המעשה את חברו לדבר מצווה. מה זה מעשה את חברו לדבר מצווה? גורם לו לעשות. אין, יש עושה ויש מעשה. העושה זה מי שעושה בעצמו, המעשה זה מי שגורם לחברו לעשות. אז כל המעשה את חברו לדבר מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה, שנאמר, ומתך אשר הקיטה בו את היאור. וכי משה יקהו, ועלו אהרון יקהו. כן, כשרואים בספר, בפרשת בו, פרשת ואירה, סליחה, רואים שמי שמכה את היאור זה אהרון, לא משה. אז איך? מתך אשר הקיטה בו את היאור. אבל משה הוא אמר לאהרון להקות. אלא, לומר לך, כל המעשה את חברו לדבר תורה, מעלה עליו הכתוב, לדבר מצווה כמובן, כן, מה שמר? מעלה עליו הכתוב, כאילו עשאה. זאת אומרת, שבזה שמשה לא רצה לעשות את המעשה בעצמו, אלא הוא נותן לחברו לעשות, יש בזה מעלה יותר גדולה. כי אז מתברר שזה לא המעשה שלו. מה שכן, אם אני עושה את המעשה, אני יכול לחשוב שזה המעשה שלי. אבל אם אני גרמתי לאחרים לעשות, אז מתברר שזה אפילו לא המעשה שלי. לכן, כאילו עשה. כן. כן.
לא הבנתי.
נניח שמשה היה עושה את זה, אני מניח שמשה גדול מאהרון.
נכון.
כשמשה נותן לאהרון, אז
הוא ימציא את המעשה. כשמשה נותן לאהרון לעשות.
כן, כאילו שאהרון עושה את המעשה,
נעשה אותי. להיות מעשה של משה. עד רבה, הוא הופך להיות מעשה של משה באמת. כי אם משה בעצמו היה עושה, אז היה מקום לחשוב שזה מעשה של משה, ואז בעצם זה היה הופך להיות מעשה לא של משה.
אבל אני יודע שמשה הוא לא משה עצמו, אלא מי שעובד
אותו. נכון, ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי? בזה שהוא נותן לאהרון לעשות. ואז הופך להיות באמת מעשה של משה. זה כמו צינור. כן? אם אתה מעביר למקום אחר, זה עובר. לא, אז לא. הרי אם אתה לוקח צינור, מלא אותו במים ומחזיק מצד אחד, אתה יכול להפוך את הצינור, המים לא ייפלו. נכון? אתה מרים את האצבע, הכל נופל. זאת אומרת, זה בדיוק האופן. זאת אומרת, אם משה עושה בעצמו, זה כאילו שהוא ממשיך, הוא שם את האצבע על הצינור, אפילו מלמעלה. הוא נותן לאהרון לעשות, המים עוברים. עד רבה, זה בדיוק. אם זה אהרון שעשה, זה מעשה של משה. כשזה לא מעשה עצמי של משה, אלא של מה שעובר דרכו. כי עובדה שהוא נתן לאהרון לעשות. אם זה היה שלו, הוא היה צריך לעשות.
למה? אם הוא בא ביוזמה, הוא בא ביוזמה מתוך עצמו, ואחרי זה עובר למשה לעשות. הוא יוזם ללקות את היום,
לא, זה לא עניין של אין כוח, זה הוא אדרב. כתוב, מתחה אשר הכית בו את היאור, מייחסים את זה אליו. אפי קורוס. פה כתוב על דבר מצווה. אפי קורוס. מאיפה זה בא הביטוי הזה פה? מהמשנה, נכון? כלומר, אנחנו בהמשך הסבר המשנה. אמרנו, האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. אז עד עכשיו למדנו על האומר אין תחיית המתים מן התורה, ולמדנו על האומר אין תורה מן השמיים. עכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי, אפיקורוס. שאפיקורוס אין לו חלק לעולם הבא. עכשיו, מאיפה זה בא הביטוי הזה, אפיקורוס? זה נכון שהיה פילוסוף יווני בשם אפיקורוס. אפיקורוס, זה נכון? או נכון, אפיקורוס, אם נדייק. זה היה השם האמיתי שלו, אפיקורוס. ומשתמשים בשם שלו כדי לציין כל הכופרים. יש פה כמה שאלות, למה שלא נגיד האריסטו הזה, כן? למה דווקא להשתמש באפיקורוס? אפשר להשתמש בדמוקריטס, באמפדוקלס, באנקסגורס. היה לא חסרים פילוסופים בהיסטוריה, ודווקא החכמים נתקעו באפיקורוס בשביל לתאר את הכופר. אז ההסבר הפשוט זה בגלל שזה דומה למילה ארמית, אפקירותה. כן? אפקירותה בארמית פירושו חוצפה. כן? אדם שמתחצף לאדם גדול, אז זה נקרא שהוא פוקר. כן? אז יש אפילו פועל לזה. אז לכן, בגלל הדמיון בצלילים, השתמשו בביטוי הזה. אבל זה כנראה לא מספיק, כי בכל זאת ידעו חכמים מי הוא אותו הפילוסוף שמשתמשים בשמו, וצריך לברר למה. עכשיו, יש כאלה שאומרים, הרי בעברית מודרנית, כשאומרים על מישהו שהוא אפיקורי, הכוונה שהוא רודף תענוגות. שהוא רודף תענוגות, זה אפיקורי. אבל זאת לא המשמעות המקורית. כי אפיקורוס היה תלמידו, באמת רבו היה אחד כזה, רודף תענוגות. רבו של אפיקורוס היה אריסטיפס מקירני. אריסטיפס. מקירני. איפה זה קירני? זה בלוב. בלוב. לא רחוק מבנגזי. בקירנאיקה, כן. בנגזי. כן, יש עיר כזאת בלוב. בטריפוליטנה. כן, בקיצור, שמה. אריסטיפס מקירני אמר שתכלית החיים זה בקשת התענוג הגשמי. זה בשביל זה חיים. אז לכן, אם כבר אני מחפש כינוי לרודף תענוגות, אני אגיד אריסטיפס. למה זה אפיקורוס? הוא אמר שתכלית החיים זה התענוג השכלי והמוסרי. זאת אומרת, אני מוסרי, כי זה העונג היותר גדול. אני שכלי, כי אין עונג גדול מהעונג האינטלקטואלי. אז יוצא לפי זה שאפיקורוס היה אדם מוסרי. אז מה רוצים ממנו? מה המטרה שלו?
שם
העונג. שם העונג, יפה. זאת אומרת, פה צריך להבין שעבור החכמים לא יכול היה להיות דבר יותר חמור מזה. מדוע? כי אם אנחנו רוצים לדעת את האמת על העולם, לאיזה מקור אנחנו צריכים לפנות? למי שאמר והיה העולם. את האמת על העולם. הרי מה כל פילוסוף רוצה לדעת? הוא רוצה לדעת מה האמת. אז לכאורה, את מי צריך לשאול? צריך לשאול את מי שברא את העולם. הוא יודע הכי טוב מכולם, לא? אתה רוצה לדעת העולם? תשאל את מי שאמר והיה העולם. הוא יגיד לך. אז למה הפילוסופים בכלל קיימים עם זה, אם זה כך? למה יש פילוסופים אם אפשר לשאול את מי שאמר והיה העולם? כי הוא לא מדבר. כי הוא לא, אי אפשר לדבר איתו. באמת? אי אפשר לדבר איתו. הפעם הוא היה מדבר דווקא. היו הנביאים, לא? בתוכנו. היה גילוי. אז באמת מתי זה התחיל הפילוסופיה? כשפסקה הנבואה. פסקה הנבואה התחילה הפילוסופיה. זאת אומרת שכשבני אדם הרגישו שאין עם מי לדבר. אז אמרו, הוא הפסיק לדבר, הוא אף פעם לא דיבר, היה נדמה לכם שהוא דיבר. הכל אשליות. כן, ככה התחילו לחשוב. עכשיו, מה קורה בעם ישראל? עם ישראל באמת לא העמיד פילוסופים בימי קדם. אבל במקום הפילוסופים, מה היה אצלנו? החכמים, לא. הנבואה פסקה, אז אחרי זה באים החכמים. מהו הכלי שבו משתמשים החכמים? השכל, גם הם. החכמים משתמשים בשכל, והפילוסופים משתמשים בשכל. אבל אנחנו משתמשים בשכל בשביל מה? בשביל לשחזר באופן אינטלקטואלי מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. זה מה שאנחנו משתמשים בו. כלומר, אנחנו יודעים בצורה רצינית מאוד שפעם הייתה חוויה בלתי אמצעית, הבורא היה נגלה אל אבותינו, אבל הוא הפסיק להתגלות. אבל יש לנו כלי שעל ידו אנחנו בונים מחדש את מה שעבד לנו. עכשיו, יש פה בעיה. אם השכל הזה הפסיק... עכשיו, יוצא שהשכל הוא הכלי החשוב ביותר שיש בידינו לבירור האמת. עכשיו, בא מישהו ואומר, אני משתמש בשכל בשביל התענוג. זה בדיוק, זה הכי חמור שיכול להיות. כן, אבל זאת הבעיה. עבורנו אין לך דבר יותר חמור מזה. מה שאצלנו משמש לבירור האמת, אצלך הוא רק אמצעי, אפילו גם האמת אצלך היא אמצעי לתענוג.
אבל גם אצלך, בתור יהודי, אתה מתענג על השם.
זאת השאלה, איך אפשר להגיד דבר כזה? כלומר, אז תתענג על השם. אז זה קושיה. מה שאתה אומר זה קושיה. כלומר, אז איך המסיעת ישרים אומר שאדם לא נברא אלא להתענג? אז אני לא אמרתי שהוא לא צודק. רבי משה חיים לוצאטו הוא צודק, אבל צריך להבין למה הוא אומר את זה. כלומר, נקודת המוצא היא שזה לכאורה לא צריך להיות כך. אגב, גם הרמח"ל, איך הוא מתחיל את הפרק שם? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. הוא, שיתברר ויתלבן לאדם, מה? שיתברר ויתאמת לאדם, מה המשך? מה חובתו? לא מה מענג אותו, אלא מה חובתו. ולמה הוא צריך לשים מגמתו ומבטו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אחר כך הוא מוסיף, והנה מה שאורנו חזל בעניין זה הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על השם. הנה, פתאום הוא עובר מסוג אחד של דיבור לסוג אחר של דיבור. אז ככה, אם ככה, זה כבר קשה של עצמו להבין את המסיעת ישרים. אז בואו נעזוב בינתיים את המסיעת ישרים. אבל אני אומר, מה שחכמים פה הרגישו, שקמה איזושהי תנועה נפשית, שבעצם עבורה האמת איננה חשובה. וזה בעולם שבו הנביאים פסקו מלדבר. לכן הם קינו דווקא את כל הכופרים ואת כל הפילוסופים בשם של האפיקורוס הזה. מובן? מה זה לא נכון? זה לא נכון. מה, מה שאומר אפיקורוס? מה פתאום זה לא נכון? טוב, עד כאן להיום. נא להחזיר בבקשה את הדפים. פם פללה, פם פם.